קודם כל רק משפט, אנחנו בתוך מזל טוב של זיו, חתונה של זיו ומוסאי לערב הזה. מפה אנחנו ממשיכים את השמחה. אני רוצה להמשיך טיפ טיפה קדימה מהמקום שאנחנו אמורים להגיע בחלק, ולחזור אחר כך אחורה, מפני שאנחנו ערב פרשת שלח, פרשת המרגלים ופרשת תיקון המרגלים בעזרת השם. דף קוף דלד עמוד בית, קוף דלד עמוד בית, אחרי זה נחזור גם לקוף ג' בדקה אחת רק. דף קוף דלד עמוד בית מתחילה הגמרא לדון בהמשך לדף ארוך מאוד, עוד יותר מזה, שעוסקים במלאכים. במלאכים, מנשה, אחז, חזקיהו. הרי אנחנו עדיין במשנה הראשונה של מי שאין להם חלק לעולם הבא, משנת שלושה מלאכים, שאין להם חלק לעולם הבא, ומזה התגלגלנו לחורבן הבית ולצדקיה. ותוך כדי גלגול הדברים מתגלגלים לעניינים של, כפי שאמרתי, לחורבן הבית ולמגילת איכה, ומתחילים לנתח קצת את הפסוקים באיכה. ואז בדף קוף דלד עמוד ב' מופיע שם בפסוק הראשון, אפשר לראות את זה בפסוקים במסורת הש"ס, הפסוק הראשון בעמוד ב', בכה תבכה בלילה. בסדר? בכה תבכה בלילה. שתי בחיות הללו, למה? בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. שתי בחיות הללו, למה? אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון, תהיה השעה הזאת, שעת רחמים ואת רצון. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. לכן בכה תבכה, כי ליל תשעה באב הוא ליל חורבן הראשון, וליל תשעה באב הוא ליל החורבן של הבית השני. בלילה, לכן בכה תבכה, אז למה בלילה? מה היה רב הפסוק? בכה תבכה ודמעתה על לחייה. בלילה, על עסקי לילה, שנאמר ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, זה פרשת השבוע שלנו, פרשת המרגלים. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו ליל או אותו הלילה, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זאת אומרת, בכה תבכה מדבר לא רק שבליל תשעה באב חורבן ראשון וחורבן שני, אלא שבליל תשעה באב אנחנו מקדימים את עצמנו לחורבן ראשון ראשון, כלומר לחטא המרגלים. וכשבליל תשעה באב בעזרת השם עתיד להיוולד משיח לישראל, וכשבליל תשעה באב עתיד להיות בעזרת השם בניין מחדש, הכל צריך להתחיל ללמוד אותו כבר מחטא המרגלים. בסדר? כדי להבין את התיקון צריך להבין את הקלקול. בכה תבכה, יכולו להגיד דברי תורה כלשון בני אדם, בכה תבכה זה אתה רוצה להבין את השורש של תשעה באב, אז אל תסתפק רק בבית שני, תדבר גם על בית ראשון, ואל תסתפק רק בבית שני ובבית ראשון, אלא תלך לחטא המרגלים, ושם תגיע לבעיית ליל תשעה באב. מה זה בכייה של חינם? מה פירוש בכייה של חינם? תמיד חשבתי בכייה של חינם, מה שקוראים היום מתבכיינתם, בכיינות. העונש של התבכיינות זה בכייה לדורות, חורבן ועוד חורבן וגלות 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 וגלות, עד שנגיע בעזרת השם כבר ל... מה זה בחיתם בחייה של חינם? ומה החיבור באמת? אני מבין שהחטא הוא חטא של מאיסה בארץ חמדה. זה היה בחטא המרגלים. חורבן בית ראשון זה כבר סיבות אחרות, נכון? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. חורבן בית שני זה כבר שנאת חינם. מה השורש המשותף? ננסה לברר את הסוגיה הזאת בהמשך. אני מדלק כמה שורות. דרכנו רוצה לראות ככה קצת כמה דברים בתוך העניינים. מכאן כדרכה הגמרא מתגלגלת לפרשנות בתוך הפסוקים באיכה. תוך כדי הדברים, בשורות הרחבות, אני מדלג די הרבה, בשורות הרחבות ממש, זה בערך שורה שביעית, שמינית, דנים בפסוק, פצו עלייך פיהם כל עוברי דרך. הפסוק הוא, פצו עלייך פיהם כל עוברי דרך, שרקו ביחר כושן, וכולי וכולי, איני איני. כל מגילת איכה בנויה באלף בית. בפרק הראשון יש אלף בית לפי הסדר, ובפרק השני יש פי לפני עין. פצו עלייך פיהם, מי? כל עוברי דרך, הגויים, האומות, רואים מה נשאר מהארץ הזאת, והם פוצים עלייך את פיהם. איני עוללה לנפשי, אני גרמתי לזה. אומר הפסוק, פצו עלייך פיהם, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, זה הכל דרשות של רבא בשם רבי יוחנן, בשביל מה הקדים פי לעין במגילת איכה? למה שינה? למה הקדים פי לעין? אגב, המערשה שואל פה במקום, כשתיתן תשובה, אז למה לא הקדים בפרק הראשון? המערשה אומר, בכוונה לא הקדים בפרק הראשון, כדי להראות שהסדר הוא כן עין פי. ועכשיו הוא חרב כדי שתשאל את זה דווקא פה. בשביל מה הקדים פי לעין? בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. מפני מה הקדים פי לעין, כך רוב האלפה בטה באיכה? מפני מרגלים שהקדימו, אומר רשי המיוחס לרשי כאן, מאמר פיהם עד שלא ראו בעין. קודם כל הכניסו לתוך קינתו של ירמיהו באיכה, כשהוא מדבר על המצב של החורבן, ברור בפסוק, הרי פצו עלייך פיהם, ראו, ואני ירושם, ראו ביחר כושם, הם רואים את המצב, הם רואים את הארץ שוממה בחורבנה. אבל הוא ביקש להגיד לנו, זה התחיל בחטא המרגלים. תוך כדי זה הוא מבליע כאן כנראה יסוד עצום, איך אני רבי יוחנן רואה את חטא המרגלים. מה היה חטא המרגלים? מעניין מאוד, דברי רבא מבבל בשם רבי יוחנן של ארץ ישראל. ורבי יוחנן הגדול, המורה הגדול של ארץ ישראל, בא לברר לנו שמה שאנחנו רואים את החורבן מתחיל בחטא המרגלים, שהוא מה? דיבור שלילי, דיבה, לשון הרע. אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. זה מחייב הבנה מה שהוא אומר. נכון, המרגלים הוציאו דיבת הארץ. צריך באמת לשאול הרבה פעמים את השאלה הזאת. אז הם הוציאו דיבת הארץ. קודם כל, מה זה דיבת הארץ? מה פירוש לשון הרע על עצים ואבנים? מה זה בדיוק? שנתנה קשר בין לשון הרע ללא להיכנס לארץ. התחילו בזמן האחרון עוד פעם את המחזור של שמירת הלשון. אני חושב שצריך להתחזק בזה שוב, ואני רוצה בזה לעסוק הפעם. צפייה כל כך גדולה. לשון הרע מעכב את הכניסה לארץ. אני צריך להבין את הקשר בין שני הדברים. לשון הרע זה דבר ודאי חמור, אבל למה אי כניסה לארץ? איך החטא ועונשו מחוברים אחד לשני? ובאמת אני גם לא כל כך מבין את המשפט, אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. למה הם לא אמרו מה שהם ראו? הם ראו נפילים? הם ראו בני ענק? למה הם אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם? למה אומר את זה רבי יוחנן? זה מה שהם ראו וזה מה שהם אמרו. אנחנו יודעים שלשון הרע והוצאת הדיבה אצל המרגלים לא נגמרת בזה. לשון הרע של המרגלים, ממנו למדו דברים גדולים מאוד. גמרא בערכין אומרת, אמר רב לזר בן פרטה, בואו ראה, גמרא בערכין תתוו, כמה גדול כוחו של לשון הרע ממרגלים. מה מרגלים שהוציאו שם רע על עצים ואבנים? כך הגיעו לעונש הזה, מוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. כלומר, מה פירוש מרגלים שהוציאו לשון הרע על עצים ואבנים כך? מה זה כך? נחרטו מהזכות להיות שם. מוציא לשון הרע על חברו על אחת כמה וכמה. עכשיו תשמעו טוב את הגמרא. שואלת הגמרא, ממאי? גמרא בערכים. מי אמר שבגלל זה נענשו? דילמה משום רבי חנינה בר פפא. ואמר רבי חנינה בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה. גדול לשלילה. דכתיב, כי חזק הוא ממנו. זוכרים את הפסוק שנקרא בעזרת השם בשבת? יהושע וכלב אומרים, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. ואנשים אשר אמו אמרו, אי אפשר לעלות לשם. למה? כי חזק הוא, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ורש"י אומר בשם חז"ל את הדבר הנורא, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. ממי? נורא והיום. לא נוכל לעלות אל העם, אל הנפילים, אל בני הענק, אל העם שיושב שם, כי חזק הוא העם הזה ממנו. בעצם רבי חנינא בר פפא גם מחפש את הבסיס לחטא המרגלים. ואז אומר רבי חנינא בר פפא, הבסיס לחטא המרגלים זה כפירה. זה שהריאליזם שלהם התגבר על האמונה שלהם, והם אמרו, זה לא, הוא לא יכול כבר. כביכול, תשמעו את המילים, כי חזק הוא ממנו כביכול, אפילו בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם. להוציא כליו, להוציא את מי שהוא שם שם. זהו, השתלטו. אז אם כן, אני חוזר לשאלת הגמרא, אז למה אתה אומר שחטא מרגלים ומה? לשון הרע על עצים ואבנים. ומזה אתה לומד למוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. אולי חטא מרגלים היה כפירה בקדוש ברוך הוא. ואז אתה לא יכול ללמוד מזה לנושא שמוציא שם רע על חברו. אין קשר. אלא אמר רב אמר ריש לקיש, אמר קרא, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם. משמע על דיבת הארץ שהוציאו מתו, על הדיבה מתו, ולא על מה שאמר רבי חנינא בר פפא. שואל המהר"ל שתי שאלות. קודם כל הוא שואל, ולדבר דיבה על הקדוש ברוך הוא זה לא קלקול הלשון? כלומר, להוציא לשון הרע על עצים ואבנים זה לשון הרע. לדבר דיבה על הקדוש ברוך הוא? הרי הם אמרו כי חזק הוא ממנו. אז אולי וימותו אנשים מוציאי דיבת, אז דיבת הארץ כן, ודיבת זה שאיניתו שואל, זה בדיוק אותה שאלה בעצם, אבל זה מכיוון אחר. א', זה גם נכנס לתוך לשון הרע לכאורה. ב', תעזבו את המושג לשון הרע. לשון הרע חטא חמור. איך אתה משווה אותו לכפירה, למרידה? באו עשרה גדולי ישראל, אמרו לשון הרע על עצים ואבנים. זה יותר חמור מעשרה גדולי ישראל, תחשבו על הטראומה, מעשרה גדולי ישראל שעומדים לפנינו ואומרים, אין לקודש ברוך הוא כוח, אל תשמחו עליו. אפר לפי, כי חזק הוא ממנו. ככה אנחנו גם היינו זוקפים את זה? כלומר, הלשון הרע על העצים ואבנים זה יותר מכפירה. נניח זה לא נכנס למשפחת הלשון הרע. ממרידה? עכשיו, זה לא כפירה של אדם פרטי בצד. זה מרידה של עשרת גדולי האומה מול כל האומה. זה לא סיבה ללא להיכנס לארץ. לשון הרע על עצים ואבנים, זה סיבה ללא להיכנס. ואני בכלל לא הבנתי למה לשון הרע זה קשור בכלל להיכנסה לארץ. הגמרא אומרת במסכת ערכים, מה שנחתם גזר דינם של ישראל שלא להיכנס לארץ, לא נחתם גזר דינם אלא בשביל לשון הרע. והשאלות הן אותן שאלות כל הזמן. למה? מה העניין? ואנחנו מדלגים במהירות, כי כולנו זוכרים, בית שני מפני מה חרב, מפני שנאת חינם. כנראה שיש קשר בין אי הכניסה לארץ לבין החולשה בבין אדם לחברו. וסי העניין של החולשה בבין אדם לחברו בא לידי ביטוי דווקא בלשון. עוד משפט אחד על הלשון לפני שנמשיך. הגמרא בערכים מדברת על הפסוק, החיים והמוות ביד הלשון. אמר רב חמא בר חנינא, מאי דכתיב החיים והמוות ביד הלשון? וכי יש יד ללשון, החיים והמוות ביד הלשון? וכי יש יד ללשון, פירושו, אתה זוקף פה ללשון משמעות של עצם. החיים והמוות בידי. עשית מהלשון דבר בפני עצמו. וכי יש יד ללשון? אלא לומר לך, מה יד ממיתה, אף לשון ממיתה. אם כך ממשיכה הגמרא, זה שוב בערכים תתבר. מה יד אין ממיתה אלא בסמוך לה? אף לשון אין ממיתה אלא בסמוך לה? תלמוד לומר, חץ שחוט לשונם. חץ שחוט לשונם, מתאר ירמיהו את אנשי בית ראשון, שלא נחתם גזר דינם גם אלא הלשון הרע. בית שני שנאת חינם, בית ראשון לא נחתם אלא הלשון הרע, חטא המרגלים, ליל תשעה באב, הלשון. הוא ממשיך, אם זה כמו יד, מה יד הורגת, אף לשון הורגת, אז נגיד שכמו היד שלא הורגת אלא בסמוך לה, כך גם הלשון, תלמוד לומר, חטא שחוט לשונם. תשמעו איזה גמרא נוראית, מה חץ שחוט, חץ שאתה מטיל אותו רחוק עד 40 ו-50 אמה, כמה אפשר להגיע? אף לשון עד 40 ו-50 אמה? תלמוד לומר, ממשיכים את הפסוק, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. מפטפטים בשמיים והלשון מהלכת פה, ואתה לא יודע לאיזה צד של הגלובוס אפשר להרוג בני אדם עם הלשון הרעה הזאת. זה לא כמו יד. ואתה מראה, וכי מאחר דכתיב, שתו בשמיים פיהם, אז אתה כבר יודע כמה זה חמור, אז בשביל מה הבאת את הפסוק חטא שחוט לשונם? הרי חטא זה פחות משתו בשמיים פיהם, שתו בשמיים פיהם ולשונם פי הלך בארץ, אומר שבלשון הרע אין בכלל גבולות. חטא שחוט לשונם זה משל קטן, אתה אומר בחטא שחוט לשונם שזה מגיע כמו חץ. מה זה הוסיף החץ? שמה זה מופיע גם הפסוק הזה? כמשמלן דקטיל כחץ. אם הייתי אומר לך רק שתו בשמיים פיהם, היית אומר זה רע מאוד, זה יכול להשפיע, אבל זה לא הורג. לא, זה רע ומשפיע והורג כמו חץ בכל היקום ובכל העולם. ומאחר דכתיב חץ שחוט לשונם, החיים והמוות ביד הלשון, למה לי? כבר הבנתי. שתו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ, בא להגיד שההשפעה של זה היא ללא גבולות, אולי גם ללא זמנים. חץ שחוט לשונם בא להגיד שההשפעה של זה היא לא רק השפעה, נו אין דבר, דיברו לשון הרע, תהיה כתוב, זה הורג מאדם. אז כבר כתוב הכל, אז בשביל מה החיים והמוות ביד הלשון? פילי פלאות. כי דרבה דאמר רבה דבאי חיי בלישנה דבאי מית בלישנה. הפסוק החיים והמוות ביד הלשון בא להגיד גם את הצד השני. מי שרוצה להרוג או למות, הדרך הטובה ביותר היא הלשון. גם מי שרוצה להחיות או לחיות, את התיקון יעשה דרך הלשון. מוות וחיים, חיים ומוות ביד הלשון, כך אני לעניות דעתי מבין ברב הבא להגיד, בשונה מהחץ, יש גם פלוס אחד בלשון. אחרי שהרגו מישהו בחץ, אי אפשר להחיות אותו. אבל עם לשון טובה, אפשר לעשות חיים. בדיבור טוב, במילה טובה, באהבה, בלשון של טוב, אפשר לעשות מה שאי אפשר לעשות אחרי המוות של החץ. לשון הרע הורג יותר מחץ, בטווחים, בסכנות, אבל הלשון כאשר היא נעשה טובה, היא עצמה המקור שיכול לרפא את הכל. דברים מופלאים. איך כל זה יסוד העניין של ליל תשעה באב? היא הכניסה לארץ על זה. המהר"ל אומר, אני אומר כמה מילים מתוך המהר"ל ואחר כך נדבר על זה מעצמנו, מהמציאות שאנחנו חיים בה, כי אנחנו חייבים לקלוט יסוד שאי אפשר לזוז בלעדיו. אם לא חרב הבית אלא בגלל שנאת חינם. ממשיכים תמיד למשפטו של הרב זצ"ל שיבנה הבית באהבת חינם, אבל אני רוצה ללכת למשפט ההגיוני יותר והראשוני יותר. אם לא חרב הבית אלא בגלל שנאת חינם והבית עדיין לא נבנה, משמע שהשנאת חינם היא זו שלא מאפשרת לו להילמד. אם סיבת החורבן עוד קיימת, אז זה לא רק דרשה שמי שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו. ואחרי מה שהבאנו מהגמרא בערכין אפשר להבין את זה לעומק, כי לא רק שהלשון יכולה להרוג, אלא יש גם צד שני, יש גם חיים ביד הלשון. ואם עוד לא הצלחתי לקחת את הלשון וליצור את החיים, אז מי שלא נבנה בימיו הוא אחראי על זה שזה חרב. זאת לא מציאות סטטיסטית, או אני סטטיסטי, אני פסיבי, אני עומד כאן כמישהו מהצד ורואה שיש חורבן. אני החורבן. החורבן הוא מציאות דינמית. אני עושה חורבן. כי אם אני מבין שהחורבן הוא לא נבוכד נצר, הוא לא חץ, אלא הוא לשון, ואני עוד לא זכיתי להביא את הלשון הזאת לצד ההפוך שלה ולקיים בניין, אז אני עושה חורבן. כי מי יש את האפשרות לשנות את זה? אבל לפני שניכנס לזה במשפט אחד ברשותכם, למה לשון הרע גוזר על המרגלים לא להיכנס לארץ? כמה מילים מתוך המהר"ל. אומר המהר"ל, כי המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בשקר, וכתיב יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, ולכך החטא הזה שהוציאו דיבה על הארץ הייתה גורמת להיות נחרטים מן הארץ ללכת בגולה. והטעם, כי זהו עניין הלשון, שהוא עושה פירוד והבדל בין איש לחברו. ולכך אמרה התורה, בדד יישב מחוץ למחנה. על המצורע, על המוציא שם רע. הוא עשה פירוד והבדלה בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, לפיכך בדד יישב גם כן. ולכך גם כן נחרט ונבדל משורשו והולך בגלות, שזה גם כן נקרא קריטה, שהוא נחרט ממקום שהוא נטוע. מעניין מאוד. גלות, אומר המהר"ל, זה לא להיות נטוע ונטעתים על אדמתם. איך התפללנו עם אבותינו על ים סוף? תביאימו ותטעימו. לא רק תביאימו. אדם נטוע רק כאשר הוא נמצא בביתו. אדם יכול לבוא לבית אחר, אבל הוא לא נטוע שם. הלשון הרע על העצים והאבנים לא מאפשרת לי להיות נטוע באותם עצים ואבנים. כי הפרדתי את עצמי מהם והם אותם ממני. לכן אני חסר יכולת להיות נטוע בחיים. אנחנו גולים ומחפשים את חיינו ומחפשים את עצמנו. והיו חייך תלויים לך מנגד, ואתה מסתובב ממקום למקום. הלשון הרע, הלשון שמפרידה בין איש לחברו ובין איש לאשתו, מול הלשון שיכולה לחבר. אני רוצה להבין את זה בצורות מאוד פשוטות. בוא נצא מחטא המרגלים, נשוב אליו עוד מעט, בוא נלך לבית שלי. בית ראשון, נחתם דינם בעוון לשון הרע. בית שני, שנאת חינם. בוא נלך לבית שני. קמצא ובר קמצא. פעם דיברנו על קמצא ובר קמצא. אני חושב שלא הזכרנו את קמצא ובר קמצא. נדמה לי שהזכרנו את קמצא ובר קמצא פעם בבית המדרש. אני צריך לחזור לזה כל פעם מחדש. כל אימת שאני נזכר בקמצא ובר קמצא, אני חושב על זה עלינו. עליי, על יום יום. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. שבאים חז"ל, ומכל סיפורי החורבן, בית שני לא ביום אחד חרב, הם כל הסיפורים לוקחים סיפור אחד ואומרים על זה היה החורבן. זה סיפור ששווה כל יום ללמוד אותו מחדש ולהבין אותו שוב ושוב ושוב בעוד ראייה ובעוד ראייה. מה הסיפור של קמצא ובר קמצא? בוא נזכר. ואני הולך לקמצא ובר קמצא כי אני רוצה להזכיר את אחת השאלות ששאלתי תוך כדי, נשתדל לענות לכולם. זוכרים את השאלה הקשה ביותר הזאת שהמהר"ל הציג? איך היה כתוב שם? צריך ללמוד קל וחומר ממרגלים. מרגלים אמרו לשון הרע על עצים ואבנים, נכון? כך הם קיבלו עונש. אז מי שמוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה, שאלה הגמרא, ואולי המרגלים נענשו על זה שהם אמרו מרידה בקודש ברוך הוא? נו, זה לא נורא. אבל לשון הרע על עץ? זה כבר עברת, היה שם ברוש ואמרו עליו לשון הרע? זה לא עבר. על זה יש סיבה לגלות 3,300 שנה מאז. אומרים עשרת גדולי ישראל, הקדוש ברוך הוא חזק והנפילים יותר, זה אפשר להמשיך. קמצא ובר קמצא. מה היה הסיפור בקמצא ובר קמצא? אני אומר אותו מהר בעל פה, זה הגמרא בגיטין, כולנו מכירים. איש עשיר, אינני יודע את שמו, הוא לא מופיע, עושה סעודה בירושלים. הוא מזמין לסעודה הזאת את עשירי ירושלים ואת גדוליה. כשהוא מזמין את עשירי ירושלים ואת גדוליה של ירושלים, הוא מבקש מעוזרו שילך להזמין יהודי אחד בשם קמצא. סתם שקמצא הזה הוא לא יהודי אחד, כי אם עשירי ירושלים מוזמנים לשם והוא מקבל הזמנה אישית וללכת להביא אותו, זה כנראה פס גביר חשוב. העוזר מביא בטעות או לא בטעות, זה לא כתוב בגמרא, את בר קמצא. אגב, חלק מהפרשנים אומרים שבר קמצא, כי שמו כן הוא, הבן של קמצא. ואז המלחמה בין קמצא לבר קמצא היא בתוך המשפחה, לא נעים. כך או כך, קמצא ובר קמצא זה שני שונאים גדולים. האם העוזר עשה את זה בכוונה כדי לראות איך זה הולך להיות העסק נחמד עכשיו? האם העוזר עשה את זה בטעות? האם... לא יודע. זה עוזר חדש שלא יודע שהוא ובר קמצא זה שנאה תהומית. לא משנה, תכלס בר קמצא מגיע במקום קמצא. קמצא עושה לנו בעברית איזו אסוציאציה לקמצן. יכול להיות. קמצא זה יותר מתאים מהאסוציאציה לקומץ. אין הקומץ מסביע את הארי. הקומץ. אין מקור של נתינה דווקא. כך או כך, בר קמצא מגיע במקום קמצא. המערך, ששמו לא מופיע בכל הגמרא, דבר מופלא ששמו לא מופיע, המערך רואה את בר קמצא ותובע ממנו בצורה ברורה לעוף מהמקום. לפני כולם. פגוע עד עמקי נשמתו, הוא פונה אליו אולי בשקט ומנסה להגיד לו בוא אני אשלם את סעודתי, עוף מהמקום, אני אשלם חצי מהסעודה של הכל. אז ברור שבר קמצא יהודי שיש לו. אני אשלם חצי מהסעודה של הכל, לך מהמקום, אני מתחנן בפניך, אל תבזה אותי, אני משלם את כל סעודתך. הוא תופס אותו ומעיף אותו. בר קמצא מסתכל מסביב ואומר כך, מי דלא מיחו בו חכמים? הרי חכמים יתרים, חכמים יושבים שם. מזה שהחכמים לא מיחו, הם לא אמרו שום דבר, הם רק לא השתמשו בלשון לטוב. הלשון, החיים והמוות. מי דלא מיחו חכמים? שמע מינה, ניחא להו. זה משפט מזעזע. גם אדם כועס, קשה לי להבין את מה שהוא אומר פה. זה היה מחזה מאוד מאוד מביך, לראות את המערך ואת בר קמצא הולכים מכות פיזי. הוא הרי מעיף אותו משם ממש, ממש. לצערי ראיתי לפעמים מריבות. כילד אתה זוכר את הפחד שתהיה איזה מריבה בבית כנסת בכלל? אני לא מכיר מישהו שמיכה לנו לראות מריבה. מיכה, תוכל לראות איזה אכזריות ילדותית לרגע, אבל מיכה להם, מיכה למישהו סתם לראות מה מיכה? צריך להיות מנובל מישהו שיהיה מיכה לנו. מי דלא מיכו חכמים, שמה מינה דמיכה לנו. אבל כך הוא אומר, מה אני אעשה? הוא אומר, אני אלך ואיזיל בי קורצה, אני אלך ואומר לשון הרע. רק פתאום חשבתי שבעצם כל סיפור קמצא ובר קמצא זה סיפור על הלשון. החכמים לא השתמשו בלשון, בר קמצא השתמש בלשון משקר. אני הולך ואומר שקר, לימדו לשונם דבר שקר. בתוך הגמרות שלנו בדף קד קג לפני כן, ארבעה כיתות שלא רואים פני שכינה, שרואים פני גיהינום, כת שקרים, כת חניפים, כת בעלי לשון הרע, הרבה מאוד עסקים בזה בדפים שלנו. והוא הולך לקיסר ואומר לו, מורדים בך היהודים. הקיסר אומר לו, לא מאמין לך, תוכיח לי. אז הוא אומר לו, תשלח להם קורבן שהם יקריבו, תראה שהם מורדים בך והם לא מסכימים להקריב. הוא שולח קורבן, בר קמצא עושה מום בקורבן הזה בצורה כזאת או אחרת, מום שבשבילו אסור, להם מותר, לא חשוב עכשיו, והם לא יודעים מה לעשות בפועל חכמים, אם להקריב את הקורבן או לא להקריב את הקורבן. סוף מעשה, הם לא מקריבים את הקורבן. הוא חוזר ואומר, אתה רואה, לא קיבלו היהודים את הקורבן. ואז הוא אומר, סימן שהם ארדו, והכל מתחיל. לפי הגמרא בגיטין, כשהגיעו עם הקורבן, באו לשאול את רבי זכריה בן אבקולס. באו לשאול את רבי זכריה בן אבקולס מה לעשות, כי הבינו את התרגיל שהיה פה. והבינו שבר קמצא נפגע, והבינו מה קרה מהסעודה התמימה הזו. והבינו לאן הוביל הלשון הלא טוב. הובילו מה קרה. ואז לפי הגמרא בגיטין הם מגיעים לרבי זכריה בן אבקולס, ורבי זכריה בן אבקולס צריך להחליט מה לעשות. מצד אחד אולי הוא צריך להחליט לתת אישור להרוג את הבר קמצא, שהרגו את בר קמצא, ואז יגידו, הייתה תאונה, אני יודע מה עשו, זה תרגיל, הולך לפה חורבן. מצד שני, הוא יכול אולי לפסוק שיקריבו קורבן, אבל איך אפשר להביא בעל מום? מצד שלישי, הכל מסובך. אז לפי הגמרא בגיטין רבי זכריה בן אבקולס, שאמר לא להקריב את הקורבן ולא לעשות כלום לרבי זכריה בן אבקולס, סליחה? לא לעשות כלום לבר קמצא ולא לעשות כלום לבר קמצא, זה היה טעותו הגדולה. ועל זה נאמר בגמרא בגיטין, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. אז מה זה ענוותנותו? לפי הגמרא, ענוותנותו, הוא היה צריך להיות תקיף ולהגיד, אין ברירה, הורגים את רבי זכריה, את בר קמצא. אבל במדרש באיכה, כל הקטע הזה של הסיפור לא מופיע. במדרש באיכה הסיפור הוא אותו דבר, ולפי המדרש באיכה, רבי זכריה בן אבקולס לא נשאל בשום שלב שום שאלה. שמור טוב. לפי המדרש באיכה, רבי זכריה בן אבקולס יושב ביחד עם כולם בסעודה פשוט. והמדרש מסיים, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. פשט, מה זה ענוותנותו? זה שהוא לא תפס מנהיגות, וכשהוא ראה את בר קמצא ואת המערח רבים, הוא היה צריך לקום ולהפריד ולצעוק. וענוותנותו זה שהוא לא עשה את זה. מה קרה שם בקמצא ובר קמצא? מה פירוש הסיפור הזה? הסיפור הזה לדעתי הוא, הסיפור הזה סובל מתסמונת כוח רוח חכמינו. אתם יודעים מה זה תסמונת כוח רוח חכמינו? את הסיפורים הכי יפים והכי חשובים והכי סודיים למדנו בגן. לפעמים אנחנו נשארים איתם בכוח רוח חכמינו, כי יש לנו אותם כבר משם. בשביל מה צריך? אבל קמצא ובר קמצא זה לא רק הסיבה למה הבית חרב, אלא למה הוא לא נבנה היום. לי אגב אין ספק למה שמו של המארח לא מופיע. הוא הרי הכי חשוב בסיפור. הוא זה שעשה את הכל. הוא זה שרב הוא זה שגרם לכל. למה שמו אנונימי? יודעים למה שמו אנונימי? כי אם שמו היה מופיע, אז היה מאמר ענק בעיתון על האינטרסים הפוליטיים של X. שמו לא מופיע כדי שאתה תעשה לבד השלם את החסר. שמו זה לפעמים אני ולפעמים אתה. הסיפור הוא על קמצא ובר קמצא. הסיפור האמיתי הוא על אחד ששמו לא מופיע. תחליט איפה אתה נמצא בסיפור ותחזור לסיפור מחדש. יש לאיש הזה מישהו שהוא מאוד שונא. מה עושים בסעודה כזאת, עשירי ירושלים וגדולי ירושלים? זאת אומרת שפעם דיברנו על זה, שאלתי פה בשנה שעברה, מה עושים פה עשירים וגדולים? מה הם יושבים ביחד? מה זה החבורה הזו? זה מעניין, מה זה? זה סעודה כזאת שמה? יושבים ביחד ללמוד קצות, מסבירים אחד לשני במניות. מה הם עושים בדיוק כל החבורה הזאת? זה האליטה הירושלמית. בית שני, זה דור שיש בו תורה ומצוות וגמילות חסדים. מה הם עושים שם כולם? הם עושים דבר אחד שם. שעשירי ירושלים וגדולי ירושלים יושבים ועוסקים בתורה ומצוות וגמילות חסדים, וזה הם עוסקים. אז בשביל מה צריך גם את העשירים? כי אם אין קמח, אין תורה. ויושבים שם כל גדולי ירושלים ביחד ודנים בדברים חשובים מאוד, נישאים וגבוהים. ומסתומה, היו שם הרבה קמצאים ובר קמצאים, גביר א', גביר ב', גביר ג' וגביר ד', וספונסר X וספונסר Y וגסט אוף אונר וגסט אוף שמונר וכל מיני שפונר והכל. ומה להגיד לכם, הדבר הכי פחות חכם, שהפילנטרופ של המוסדות שלך רב עכשיו עם הפילנטרופ הפוטנציאלי, הדבר הכי פחות חכם זה להתערב. אז זה בכלל, אז מה? בסדר, מה, לא נעים, אבל לא נורא. גם בגן רבו. מה, לא ראיתם אף פעם שרבו? רבו. המארח ובר קמצא רבים, ויושבים גדולי ירושלים וצריכים להחליט האם אנחנו מתערבים או לא מתערבים. ההחלטה לא להתערב לא נובעת מזה שלא אכפת להם מזה. ההחלטה לא להתערב נובעת ממסקנה אחרת לגמרי. מריבה בין שני יהודים היא דבר פחות חשוב למשל ההישגים התורניים כספיים שנוכל להשיג אם לא נתערב. דבר הגיוני, לא? נניח שבר קמצא מחזיק 6 ישיבות, אחת, ואני מפריע עכשיו למריבה הזאת ומחר לא יחזיקו את הישיבה הזאת. נו, זה היה שווה? זה הגיוני? לאט לאט עולה לחלל לאוויר השאלה הפשוטה הבאה: שנאה זה באמת דבר שמטריד אתכם? או שזה רק סיסמה שזה מטריד אתכם? אני אשאל אחרת, שאלנו את זה כשדיברנו על זה, אם בר קמצא והמארח היו אוכלים חזיר ביום כיפור שחל בשבת לימי כולם, אז רב זכריה בן אבקולס היה מתערב או לא? הם היו בועלים את הנידה, אז כבר היה מתערב? כשדיברנו על זה ניסיתי להבין על זה את המושג שנאת חינם. שאלתי, מה זה שנאת חינם? איך שנאה יכולה להיות חינם? אני הבנתי את זה רק אחרי סיפור קמצא וברקמצא. כי זה קורה כל כך הרבה פעמים בחיים שלנו. כמה פעמים אנחנו זוכרים לשון הרע של אלבון בחברה קרובה לי? כמה מהר עברנו לסדר היום? האם היינו עוברים לסדר היום גם אם היינו רואים חילול שבת בפרהסיה בחדר שלי? אני יושב בחדר עם החבר'ה ויש לשון הרע. זה אותו דבר כמו אני יושב בחדר עם החבר'ה ואוכלים ביום כיפור. נכון שלא? נכון שהמלבין את פני חברו ברבים שאין לו חלק, וזה בסופו של דבר זה בעיקר פלקט חשוב, חינוכי מאוד, מאוד רצוי ששכניי יקפידו על העניין. גם אני אשתדל, אבל תפסיק בלבל את המוח עם המוסר שלך. זה לא באמת חץ שחוט, זה כאילו חץ שחוט. מה, ממש אתה חושב? אז ברקמצא שומעים, ישלח לשניהם פרחים ונודה על התמיכה בעבר ועל המשכה בעתיד מראש, כי בזכותם נלמד שמירת הלשון בעזרת השם. אולי נבקש שיקנו לנו ספרי שמירת הלשון לישיבה, ככה יהיה לנו ספרייה עם פשטלח ובורטי. שנאת חינם, הפשט הוא שנאה, זה הלך אצלהם בחינם. היו דברים יותר חשובים, תורה, מצוות, מילות חסדים. אמרנו פעם כשהתחלנו באבות, אין סתירה בין גבינות חסדים לשנאת חינם. אפשר להיות עם כזה גמח גדול ולשנוא את הגמח השני. אוהו, מה זה לשנוא אותו? זה לא סותר. לשון הרע שדיברו המרגלים על עצים ואבנים חמורה יותר ממה שאמרו עשרה גדולי ישראל, כי חזק הוא ממנו. אומר המהר"ל, מפני שכשמדברים על הקדוש ברוך הוא זה בעיה ביראת שמיים, כשמדברים לשון הרע זה בעיה בלשון, כשהלשון היא בבעיה אי אפשר לקיים את העולם. אז אם לעשר את גדולי ישראל הייתה בעיה ביראת שמיים, מילא, נתגבר. אבל אם הם דיברו לשון הרע על העצים ועל האבנים של ארץ ישראל, הקדימו פי לעין, כי אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, כן ראו בעיניהם. אבל איך הם אמרו בפה? איך הם יקמו את הלשון? איך הם הזיזו את הפה? הם ראו שאז העם, נכון? הם ראו שהנפילים מענק. איך אומרים הפרשנים? מי הרשה להם להגיד באנו אל הארץ וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה? אפס כי אז העם. מי הרשה להם את הסגנון הזה שאומר שאין לך סיכוי בארץ הזאת? כלומר, זה עסק של סגנון. וכי חזק הוא ממנו, זה לא סיבה לחטא המרגלים ולאי כניסה לארץ. אבל השנורי על עצים ואבנים כן. עכשיו, אתם מבינים את הקל וחומר על מוציא שם רע לחברו? כמה פעמים לא יכולנו לסבול בעיה של חבר בירת שמיים, ועברנו בשיא השקט. עלה חוסר נעימות בין אדם לחברו, הלשון הרע. האם המערכת הפנימית שלנו, המוסרית פנימית שלנו, מתוקנת מספיק? ליל תשעה באב הוא הלילה של הניתוק בין האדם לשורשו. ליל תשעה באב הוא הלילה של הניתוק בין עם ישראל לארץ ישראל. ליל תשעה באב הוא שאנחנו לא יכולים להיות נטועים. הניתוק הוא בגלל הלשון שלנו. מוות וחיים ביד הלשון, כדאמר רבה, אי באי מית בלישנה, אבל אי באי חיים חיי בלישנה. נכון, אם הבית לא נבנה והוא חרב, זה מפני שאני לא בונה אותו וכאילו נחרב בימי. כי מה שיבנה את הבית הוא שבני אדם ירצו לחזור אל השורש שלהם. מה שמפריע לבני אדם לחזור לשורשם זה לשון. זה חוסר היכולת שלי לדבר אליך. כי הגוף שלי והגוף שלך הם שני דברים נפרדים שאין מה שמחבר ביניהם. זאת אומרת, לא הנשמה שלנו המחברת בינינו, לא השורש שלנו, אלא משהו שטחי, חיצוני. גדולי ישראל היו המרגלים, גדולי 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 העולם, ולפי גודל דרגתם ממילא הם נידונים גם בלשון הרע על עצים ואבנים. המחשבה שאני יכול בפה שלי לעשות ולא יקרה כלום היא יותר גרועה מכפירה ומיראת שמיים פסולה. כי זה אומר שאני עדיין חי בעולם שבו אני חושב שרק לידיים יש כוח, רק לתכלס, רק לחץ, לא ללשון, לא לדיבור. עוד לא הבנתי שאפשר לתקן עולם באהבה, בדיבור. אז איך תקרא אל העולם להקים בית תפילה לכולם? אם אתם לא יכולים לדבר ביניכם, אז איך תדברו אל כל העולם? הרי מה אתם הולכים לדבר אל העולם? פוליטיקה? אתם הולכים לדבר אל העולם קודש ברוך הוא. אבל אם ביניכם אתם לא יכולים לדבר, סימן שאין לכם קודש ברוך הוא. אין לכם אבא משותף אחד. אין משהו פנימי שיכול עם הלשון הטובה לחבר את הכל ביחד. אז איך אפשר לבנות בבית המקדש? בשביל מה לבנות אותו? מה נעשה בו? אז כאילו נחרב בימיו. בחור תבכה בלילה בית ראשון בית שני על עסקי אותו לילה של ויבכו העם, אתם בכיתם בכייה של חינם. בכיית החינם הייתה הוצאת דיבת הארץ רעה. בכיית החינם לא הייתה התבכיינות במובן השלילי הקטן של המילה. בכיית החינם הייתה דיבור לא נכון. ותרגנו בו עליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו. אם תחשבו בעומק, זה הולך יחד עם כל תפיסת חטא המרגלים. כי הרי מה אומרים יהושע וכלב למרגלים ואומרים לכל העם? אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ. רגע, המרגלים גדולי ישראל לא יודעים שאם חפץ בנו השם נביא אותנו אל הארץ. המרגלים אומרים, בטח שהקודש ברוך הוא, אבל תעזבו, יש תכלס. תכלס, יש שם נפילים ובני ענק. תכלס, מה זה משנה לך? התכלס, הלראות את החץ כיותר חמור מאשר את הלשון. הלראות את התורה ואת המצוות, את הפעולות כיותר חמורים מאשר את השנאה. זה מה שיכול ליצור הכי הרבה ריחוק, הכי הרבה חילול השם, הכי הרבה דחיקת הקץ, ודחייה 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 ודחייה. ואל תשעה בה, שיקדימו פיהם לעיניהם, שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. גם אם הם אמרו בפיהם בדיווח היבש את מה שהם ראו בעיניהם, אבל כשהם אמרו את זה בפיהם, איך הם אמרו את זה בפיהם? עוד משפט אחד, אתם יודעים מה זה אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם? העיניים זאת המציאות, הפה זה איך אתה מפרש את המציאות. לעולם שני אנשים יפרשו את אותה מציאות בשתי צורות אחרות. העיניים שם לא חוטאים, חוטאים בדברים אחרים, מעבירים את המציאות. אבל באיזו התייחסות אתה מתייחס אל המציאות הזאת? באיזו התייחסות אתה מתייחס אליי? מה אתה עושה עם הדיבור? מה אתה עושה עם הלשון? איך אתה עוזר לי ולך להתחבר? צריך לתרגם את זה לדברים מאוד מאוד ממשיים. האם אנחנו לעצמנו ומעצמנו לזולתנו, האם אנחנו מתרגמים את זה כבני תורה לעצמנו נכון? האם אצלנו באמת 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 הופך להיות הנושא של לשון, של ניקיון של לשון, דבר שנובע מאמונה אמיתית שמה שאני מדבר פה יכול להשפיע בצד השני של העולם, יכול להשפיע בשמיים, יכול להשפיע מעבר לעולם ומעבר לזמנים? האם אני מבין מה אני יכול לעשות בדיבור? העולם שלנו הוא עולם מאוד תכליתי, ולפעמים יש לי הרגשה שאנחנו גם כן נסחפים לתכלסיות. ובהיסחפות הזאת לתכליתיות אפשר גם עם תורה בטעות להיסחף לתכלס. האם אני מבין שבלשון, בדיבור, בהשפעה, בהסברה, באהבה, אני יכול לשנות מציאות? כל אחד כשיחשוב לעומק ידע שהתשובה היא כן. כל אחד שיחשוב באמת באמת לעומק ידע שבהשפעה חינוכית אתה יכול לפעמים להשפיע הרבה יותר מבכוח תקציבי כזה או אחר, מבניצחון טכני כזה או אחר. אבל משום מה תמיד אנחנו נגררים להתרשם מהכוח החיצוני ולהשאיר את הפלקטים על שמירת הלשון והלבנה כפלקטים יפים, כאיזה מין שייך יותר למשרד לאיכות הסביבה כזה. זה טוב להרגשה, לפרחים, זה יפה. כך אי אפשר לבנות בית מקדש. אי אפשר לבנות בית תפילה לכל העמים. אם נדמה לנו שהיד היא בעלת משמעות יותר מהלשון. אמר בלזר בן פרטה, מוות וחיים ביד הלשון. עכשיו אתם מבינים את השאלה שלו, וכי יש לה לשון יד. לתפוס את זה שיש לתוכן כוח הרבה יותר גדול מליד. איך אמר שם מלך אדום למשה רבינו, בזה אני עומד, מיד אחרי מי מריבה, וזו הייתה הפעם הראשונה שניסינו לתקן את חטא המרגלים. יודעים מתי הייתה הפעם הראשונה שניסינו לתקן את חטא המרגלים? בשנת ה-40 במדבר. אילו עוד היינו זוכים אז לתקן את חטא המרגלים, היינו מתקנים אותו לגמרי. כי אז היה משה רבינו עוד מכניס את ישראל לארץ. ואז יציאת מצרים והכניסה לארץ היו בהיעלם אחד. כיוון שיציאת מצרים הייתה דבר אחד, ואחר כך היה כבר מות משה, ועכשיו צריכה להיות כניסה לארץ, זה כבר שני דברים. אז זה כניסה לארץ אחרת. משה רבינו רוצה להיכנס לארץ, אתם זוכרים? מי היה המלך הראשון שאליו הוא פונה ומבקש ממנו לעבור? מלך אדום. מלך אדום. הוא פונה אל מלך אדום, זוכרים? והוא אומר למלך אדום, זה כל כך חשוב לנו. עיקר הדברים זה שמירת הלשון ולשון הרע, אבל אני רוצה לקחת את שמירת הלשון גם למה אנחנו יכולים לעשות עם לשון, ולמה העולם מחכה לנו. למה באמת מחכים? הוא פונה אל מלך אדום, ואומר למלך אדום, בפרשת חוקת, אומר למלך אדום, וישלח משה מלאכים מקדש של מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. זו הפנייה הראשונה. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. כה אמר מי? אחיך. אחים. מלך אדום. מי זה מלך אדום? מי זה מלך אדום? עשיו. אחיך זה גם מדויק משפחתי. אחיך. אתה זוכר את הפגישה בין סבא לסבא? אתה רק למדת את זה בוישלח. אצלנו לומדים את זה בוישלח. הייתה פגישה בין סבא שלי לסבא שלך, ודווקא סבא שלך ביקש מסבא שלי, בוא נלך יחד. אז סבא שלי הבטיח לסבא שלך, יעבור מאדוני לפני עבדו ותכף אשוב. נכון? היית אותו, אני מגיע ואני התנהלה לי איתי, רגע יש קצת בלגן, הילדים וזה. שתשמע, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאת, הרי מסתום יש לך באלבומים את כל העסק עם הבני דודים וזה, בטח אתה ראית אם סבת את התמונות, אתם למדתם את זה כל הזמן. וירדו אבותינו מצרים, אבני שבמצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. זה ממש פנייה כמו אל חבר, זה לא אמור לעניין איזה מלך רשע כל הסיפור הזה. ונצעק אל השם, וישמע קולנו. זה התחום שלנו. תפילות, צעקות, דיבור. לא, ונלחם במצרים, ונפיל את המלאק בעמק, ונוריד את... מה אנחנו יודעים לעשות? ונצעק, וישמע. וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך. נכון, אתה שמח? הגענו. הנה. אתה זוכר את המתנה שסבא נתן לסבא שלך? בטח יש לך את זה בארון, מלך אדום, לא? זה המנחה וה... תוציא, הכבשים כבר התחלפו, אבל תבין. נעברה נא בארציך, לא נעבור בשדה ובחרם ולא נשתה מי באר. זה מיותר להגיד, דרך המלך נלך. לא ניתה ימין ושמאל עד אשר נעבור יבוליך. כתוב בספרים קדושים, דרך המלך נלך, בוא ונמליך את מלכו של עולם. הנה הגענו חזרה אליך עד אשר עבור אל אדוני שאירה, ועלו מושיעים בהר ציון. הנה, למה צריך עוד 3,000 שנה לחכות? אז לא יהיה הפטרה של עובדיה, נדע בלי הפטרה, לא חייבים שבהפטרה נראה שזה עוד לא היה.
ויאמר אליו אדום, זה אפילו לא המלך. אתם יודעים שבדיפלומטיה זה חשוב מי שולח את המכתב ומי משיב. משה רבינו שולח, אדום עונה. שליח מספר 600 דרך הנהג. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. לא אח שלך ולא חבר שלך. ונשמע את קולנו, ונצעק, מצרים, תחזור לשם. לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. אמר לו, אתה בא אליי באומנות שירשת מאבא שלך? הכל כל יעקב? אני אבוא אליך באומנות שירשתי מאבא שלי. והידיים ידי עשיו. ובוא נראה מה יותר חזק, היד או הלשון. תיקון ראשון לניסיון חטא המרגלים. ומלך אדום מצליח, לא? משה פשוט זז, מתחננים, ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, ועם אימך נשתה אני ומקנאי ונתתי נכרע, ואיזה רשעות. מים לא ניגע, תן לעבור במסילה. ויאמר לו תעבור, וייצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. פעם אחרונה יד חזקה הייתה במצרים עם פרעו. עוד פעם, אה? וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. עצוב. פעם הזכרתי, הרב חרלאפ אומר פה דבר מדהים. מה קרה פתאום המלחמה בין היד ללשון? מה הייתה הפרשה לפני כן? הפסוק הקודם, מה הייתה הפרשה לפני כן? מי מריבה, הסלע. בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ואומר לו, לך תדבר אל הסלע. מה תעשה? תדבר לאבן. תגיד לסלע, הקדוש ברוך הוא אמר לתת מים. לכם יש כוח עם הלשון לדבר אל כל הטבע. תדבר. אבל מוישה רבינו חשב שאנחנו עוד לא ראויים כל כך, בגלל שזה היה דור שעשה לו קשה, זוכרים שימון האמורים. אז הוא עיקה את הסלע. אנחנו בשטחיות לא כל כך מבינים מה בדיוק ההבדל. אני למשל יצא לי כמה פעמים להקות צלעים ולא יצאו מים. מה החילוק הזה זה עיקה? אומר לו מלך אדום, אילו היית מדבר אל הסלע לפני 5 פסוקים, גם נציג הידיים ידי עשיו היה מתקפל אל עולם הדיבור והלשון. ואז ונצעק אל השם וישמע את קולנו היה ברור, והקול קול יעקב היה בא, והידיים ידי עשיו היו מצטרפות אל הקול קול יעקב, וביחד היינו קוראים בשם השם. למה הקית בסלע? למה במקום לדבר נתת מכה? למה לא האמנת בכוח שלך לשנות או להגיע אל השורש של כל הטבע? לא כי יש לך כוח פיזי, אלא כי יש לך נשמה שאפשר לדבר אותה. אם זה כך, כל עוד אתה מנסה להשתמש באומנות של אבא שלי, אל תסתבך איתי. באומנות של אבא שלי אני יותר טוב ממך. אתה אומר שאתם מדברים, אבל אתה עיקית. חטא המרגלים היה שהוציאו דיבה על עצים ואבנים. חטאו של משה היה שלפי מדרגתו של משה הוא עוד פעם הוציא דיבה על אבן. הוא עוד פעם אמר שהאבן לא תבין את הדיבור. אז אי אפשר להיכנס עוד לארץ. כי הארץ הזאת זה אדמה שצריכה לדבר, זה אדמה שצריכה לשיר, זה אדמה שצריכה לעשות את רצון השם. זה אדמה שכשהיא רואה את הילדים שלה חוזרים, אז והיא מגדלת שוב את הירקות והפירות שלה אחרי 2,000 שנה שניסו עם טרקטורים וטוריות ולא הוציאו חצץ. והאדמה שמבינה את הדיבור שלנו. וכשאנחנו לא יודעים שהכל נמצא בלשון, אנחנו מוציאים דיבה על עצמנו, על הארץ, על העולם. אנחנו עדיין במדרגת הלהרביץ ביד. אז אנחנו ממשיכים להתעכב. אז אנחנו מגיעים לליל תשעה באב הראשון, ואחר כך השני של בית ראשון, ואחר כך לליל תשעה באב השלישי של בית שני. ובמה שבו נחרב הבית, בו הוא גם יכול להיבנות. ואידך פירושה. ערב טוב.